רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חינוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים ולכל הצופים של רדיו סול. אתם על התוכנית כי אני חייל, ואני הולי שוורץ, פותחת איתכם את התוכנית האחרונה בעצם ל-2021. ולכבוד סגירת השנה הבאתי לאולפן אורח מיוחד ונכבד, שייתן לנו מניסיונו, מחוכמתו, בענייני נטוורקינג, וקצת בענייני שוק העבודה העכשווי, ראיית עולמו בין היתר כסמנכ"ל בכיר במטריקס וכמי שפוגש לא מעט אנשים וגם לא מעט פורשי צהל. אז אנחנו הבאנו אותו לכאן כדי לשמוע ממנו תובנות גם לגבי מאפייני אוכלוסיית הפורשים, ו נרחיב גם קצת מעבר. אז ברוך הבא לזיו מנדל.
אלן, איזה כיף להיות פה. ועוד אחרון בשנה, זה
אחרון
כאילו
השנה.
ממש חגיגי.
מרוב טייטלים לא אמרתי שאתה גם מנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה ומומחה לנטוורקים.
ויושב ראש המיל, יש לי עוד הרבה טייטלים, אבל הכי חשוב, אני אבא של מאיה, עידו ורועי, והבן של קרמלה מנדל. ובן זוג של יפתל, זה הכי
חשוב. אז אם הגעת גם להציג את המשפחה, אז מצבנו מעולה. כן. אז קודם כל תודה שהגעת לאולפן ופינית מהלוז העמוס שלך. אני רוצה שנתחיל בלדבר על, לאו דווקא על העשייה המרובה שלך, אלא נתחיל בלדבר על הנטוורקינג. כי ממה שאני ככה קראתי, אתה מומחה בנושא הזה, ובעצם כולנו מסתובבים בהרבה מאוד מקומות, ומכירים הרבה מאוד אנשים במהלך החיים. אז מה עושה אותך למומחה לנטוורקינג, ומסוגל לפתח שיחה, ואותי פחות?
קודם כל, נטוורקינג זה לא עניין של אופי, וזה גם לא בהכרח כישרון שנולדים איתו. זה יותר עניין של טכניקה, ונכונות להשתמש בטכניקה הזאת.
אתה כבר הורס לי שאלה.
לא, אבל אני חייב להגיד את זה, כי okay. זה נכון שאם אתה נולדת מסי, אז אתה כישרון בכדורגל, ואם okay. נולדת זיו מנדל, אז אתה פחות, אבל גם אני יודע לשחק
כישרון
כדורגל.
כישרון בדברים אחרים.
נכון, אבל אני יודע לשחק כדורגל, כי בסופו של דבר יש כללים מסוימים.
אוקיי. Okay.
וזה לא מה שנקרא, אני אומר עוד פעם, תורה מסיני. זה מאוד מאוד פשוט.
תתקרב טיפה, או שתקרב אליך.
זה אחד מהכללים של נטוורקינג, לקרב את האנשים אליך, זה טיפ יפה.
אתה רואה, ידעתי.
אז חייבים להבין שזה, ועוד דבר שחשוב להדגיש, נטוורקינג דורש זמן. זה בדרך כלל דברים חשובים, אבל לא דחופים לנו, ולכן אנחנו לא נוהגים לעשות אותם.
אוקיי.
וזה גם דורש לפעמים לעשות התנהגות שהיא לא טבעית.
בדיוק על זה רציתי לדבר איתך.
בצורה טבעית אנחנו הרבה פעמים מתקשים לצאת מפינת הנוחות שלנו, ובצורה טבעית הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בצורה אחרת, שהיא לא צורה של נטוורקינג. ואני אתן שתי דוגמאות ברשותך. הדוגמה הראשונה זה שקודם כל נטוורקינג דורש ממך כל הזמן לאהוב אנשים, להכיר אנשים, ולשאול את האנשים שאלות כדי שתכיר אותם, כדי שתוכל להתחבר אליהם.
יופי, ופה עניין האופי. אני לא בן אדם שאוהבת אנשים. לא רוצה להתחבר לאנשים.
זה בסדר. עדיין, גם אם את לא אוהבת אנשים, בהנחה שאת חושבת שנטוורקינג הוא חשוב.
אוקיי. Okay.
ואני חושב שנטוורקינג הוא מאוד מאוד חשוב. הוא חשוב דרך אגב גם במסלול הקריירה האישי שלך, גם במסלול המשפחתי שלך, וגם כשאת עובדת בתוך ארגון, את צריכה לדעת לעשות נטוורקינג בתוך הארגון, כדי בעצם להיות מסוגלת להתקדם ולפתח את הקריירה שלך, וכדי להצליח לעשות דברים.
אוקיי. Okay.
ובנטוורקינג יש בעצם שני עקרונות מאוד בסיסיים. הראשון, שקודם כל נטוורקינג זה חשיבה לטווח בינוני וארוך, זה לא לטווח קצר. זה לא עכשיו אני אכיר בן אדם שאני צריכה אותו, כי כשאת רוצה להכיר בן אדם שאת צריכה אותו, או שאת רוצה להפעיל בן אדם שאת צריכה אותו, זה מאוחר מדי לייצר את הקשר הראשוני. כל החוכמה בנטוורקינג זה לייצר את הקשר עם האנשים לפני שאת צריכה אותם, ולבנות איזושהי תשתית לטווח הבינוני וארוך.
Okay.
זה אומר למשל שהיום, אחרי שאת מסיימת את הרעיון איתי, את תתחילי לשים אצלך ביומן 20% מהזמן, שזה בערך חצי יום בשבוע, של פגישות עם אנשים שאת לא בכך צריכה אותם, ואת גם לא בכך תצטרכי אותם. אבל את רוצה להתחבר אליהם.
Okay.
את רוצה להתחבר אליהם, כי ככל שאת מתחברת ליותר אנשים, ותכף נבין גם שנייה מה זה החיבור, את בעצם מייצרת לך תשתית יותר רחבה לנטוורקינג יותר רחב. אז הדבר הראשון, קודם כל שצריך להבין, שנטוורקינג זה תמיד לטווח הבינוני והארוך. את מתחברת לבן אדם לא כשאת צריכה אותו, את מתחברת לבן אדם כשהוא צריך אותך, את מתחברת לבן אדם כשאין ביניכם בהכרח איזשהו אינטרס, אבל את עושה את מתחילה לייצר את הריליישן. זה דבר ראשון. הדבר השני בנטוורקינג, וגם הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים חושבים שנטוורקינג זה בעצם המיומנות של הלקחת, של המחריות, של בוא אני אפעיל את זה, ובוא אני אפעיל את זה, ובוא אני אקח אותו, ובוא אני אקח אותו, וזה בדיוק הפוך. איך בעצם אני יוצר מעגל השפעה עלייך? איך אני גורם לזה בעצם שבסוף פגישה שלי איתך, את תרצי להיות מחוברת אליי? איך אני בעצם מייצר את המעגל ההשפעה הזה שבסוף הפגישה, את תרגישי שאם אני אבקש משהו, את תתני לי אותו? איך? אני אענה לך איך. וזה בעצם הקסם השני של הנטוורקינג, וברגע שזה כזה, זה הרבה יותר קל לנו לעשות, כי בעצם המיומנות של הנטוורקינג זה המיומנות של הלתת. כשאני אפגש איתך פעם ראשונה, שנייה ושלישית, אני בעיקר אשתדל לתת לך ערך. אני אשתדל לתת לך, קודם כל, אנרגיה חיובית בדיאלוג איתי, ובעיקר אני אתן, אנסה לתת לך דברים. אנסה לחבר אותך לאנשים אחרים שיכולים לעניין אותך, אנסה לתת לך עצה, אנסה לתת לך את הדברים שיש אצלי שאני יכול לתת לך. אני לא אתעסק כמעט בלקחת ממך. ולמה לא יעניין אותי לקחת ממך, שנייה, אני רק אסביר שנייה, ולמה זה יוצר בעצם מעגל השפעה? כי אם אני בפגישה אחת, שנייה, שלישית...
ברור, אני ארגיש מחויבת.
לך, את מרגישה מחויבת. סליחה שניתן דוגמה מעולם שהוא קצת שלילי, אבל זה הדוגמה אולי הכי חדה. את זוכרת את סרטי המאפיה שהיינו רואים פעם, שהיה יושב ראש משפחת המאפיה לפני החתונה של הבת, בסנדק,
okay.
והיו נכנסים אליו אנשים והיו מבקשים, והוא היה כמובן עוזר להם, והם היו רוצים לתת לו משהו בתמורה, והיה אומר, אני לא רוצה כלום. Don't call us, we call you. זאת אומרת, למה הוא לא רצה? כי הוא רצה לייצר חוב. אותו דבר בנושא הנטווקינג. נטווקינג זה מיומנות הנתינה. Okay. אתה נותן, דרך אגב, לא על מנת לקבל. אתה נותן על מנת לייצר מערכת יחסים.
Okay.
כאשר אותה מערכת יחסים בעצם בסופו של דבר תייצר מעגל השפעה. כך שאם יום אחד אני אריב לך טלפון ונגיד לך, תשמעי, אני רוצה ככה וככה וככה, תרגישי מחויבת לנסות לפחות לעזור לי. וזה הרעיון בעצם של המיומנות של הנטווקינג, להכיר הרבה אנשים, לא אנשים בהכרח שכרגע אנחנו צריכים, אלא הפוך, דווקא אנשים שאנחנו לא צריכים כרגע, להכיר אותם ולייצר להם ערך. וכתוצאה מיצירת הערך, לייצר בעצם את מעגל המחויבות ולייצר את הנטווקינג. וזה כל אחד יכול לעשות.
אבל למה אתה חושב שכשאני מכירה בן אדם, והוא נותן לי עצות וכו' וכו' וכו', הרי זה לא יפתיע אותי אם מתישהו הוא יפנה אליי וידרוש ממני לנסות לעזור. בדיוק, הרי זה די ברור, זה די obvious.
אני לא חושב, כי אני אומר עוד פעם, אני יכול להגיד לך בתור אחד שעוזר להרבה אנשים. אני דרך כל יום שישי נפגש חצי שעה כל פגישה עם אנשים שאני לא מכיר, ואני עוזר לאנשים למצוא עבודה, אני עוזר לסטארט-אפים לגייס כסף, להגיע ללקוחות, להגיע למשקיעים. אני עוזר, סתם, הרבה פעמים אני יושב מול ילד שסיים צבא, או ילד לפני הצבא, והוא מתייעץ איתי מה לעשות, מה כדאי ללמוד, איך כדאי ללמוד. אני מקדיש לזה חצי שעה, זה יכול להיות כמובן גם שעה. ישב פעם לידי מישהו שהוציא ספר, ועזרתי לו להוציא ספר. אני עוזר לאנשים. רוב האנשים האלה שאני נפגש בימי שישי, ואני כבר 15 שנה נפגש עם אנשים בצורה כזאת, ותשאלי אותי איך מגיעים, כבר מגיעים אליי ויודעים, הנה אני מספר את זה בתוכנית.
אז הנה, אז עכשיו כולם יגיעו.
אני גם אתן את המספר טלפון שלי, אני ממש לא חושש, אפשר לשלוח לי בוואטסאפ 052-4344-300, אפשר לראות גם את המספר הזה בכל הפוסטים שאני כותב בלינקדין ובפייסבוק, המספר הזה הוא בשביל כולם, בשביל להתחבר אליי, ואני עוזר, עכשיו, רוב האנשים שנפגשתי איתם בימי שישי, ניסיתי לעזור להם, לא תמיד מצליח, רובם אני לא אפעיל את הקשר. זאת אומרת, הם יודעים שאני באמת בא ביום שישי לעבוד כדי לעזור. דרך אגב, עצם הנתינה ממלאת אותי. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, למה אתה עושה את זה? ואני אומר, עצם זה שאני עוזר לאנשים, זה מכניס אותי לשישי שבת בכיף. רוב האנשים יודעים שאני לא אפעיל אותם. זאת אומרת, הם יודעים שאני בא באמת ממקום. אבל אם יש אנשים, אני לא עם התרזה, אם יש אנשים שפתאום אני צריך מהם איזושהי עזרה, אז אני לא מתבייש לבקש. דרך אגב, ברוב המקרים שאני מבקש עזרה, זאת אומרת, הטלפון שאת תקבלי ממני, שאני אבקש עזרה, זה בדרך כלל גם לא יהיה עבורי, זה יהיה עבור אחרים. ואז תראי את הקסם, אני עוזר לאחרים בזה שאני מחבר אותם אלייך, את מרוצה כי חיברתי אותך למישהו מעניין, הוא מרוצה כי חיברתי אותו אלייך, ואת לא מרגישה בהכרח שהפעלתי פה איזשהו מעגל השפעה, אבל הפעלתי. זה הקסם של הנטווקינג, חיבור של אנשים, עצה, ובעיקר הנכונות באמת מהלב לעזור. אמר לי פעם חבר, אתה לא תמיד עוזר, אבל אתה תמיד מנסה לעזור. וזה בעצם הרעיון. כל ישראל חברים זה לזה, שלח לחמך על פני המים.
או, זה סוג של שלח לחמך.
שלח לחמך, בכלל, בתורה יש הרבה הגיגים שבדיוק עליהם מבוססת התשתית של הנטווקינג. תעזרו לאנשים אחרים כשהם צריכים, כשאתם יכולים, ואחר כך ביום הדין או ביום הצורך, גם הם יעזרו לך בחזרה. וזה האומנות של הנטווקינג. לכן נטווקינג זה דבר נורא חיובי. אני מאוד מנסה בחברה שלי ובסביבה שלי כל הזמן לתת את הבשורה הזאת. כי הבשורה הזאת אומרת שאם אתה תעזור לאחרים, אתה תייצר את החיבורים. אתה תייצר את החיבורים, אתה תייצר את המעגלי השפעה, וכתוצאה מזה אתה בעצם תצליח. הבעיה היא שזה חשוב אבל לא דחוף. אני חייב להגיד את זה. כי אני נפגש עם כל כך הרבה אנשים ששמעו את ההרצאה שלי, ויש הרצאה, דרך אגב, יש הרצאה של שעה ביוטיוב, תעשו זיו מנדל נטווקינג, תוכלו לראות, גם את ראית, תשתדלו לא להיכנס לתוכנית טלוויזיה, שם זה רבע שעה, יש הרצאה של שעה שאני עומד, מנסה להצחיק.
מצחיק, סבבה.
עובד
לך.
ואני אומר עוד פעם, וזה עובד, אבל הרבה פעמים שאומרים לי, ראיתי את ההרצאה, אבל לא עשיתי את זה, כי הייתי נורא לחוץ בעבודה, או הייתי נורא לחוץ בצבא, או הייתי נורא, ואני אומר, אין מה לעשות. פה צריכה להיות חשיבה שהיא לא ישראלית, של טווח בינוני וארוך. איך אני מייצר? אני מייצר את התשתית כדי שיום אחד שאני אצטרך, אני אוכל להפעיל את זה.
רגע, שתקתי המון באמת. יופי, יצרתי את הקשר. אני לא יכולה לפנות אליך עכשיו, בשנת 2030, ולהגיד לך, זיו, אתה זוכר, התראיינת אצלי ב-2021, בוא, כעבור 9 שנים, תעזור לי. אנחנו צריכים לשמר את הקשר הזה באיזושהי דרך.
לחלוטין, לחלוטין. אני גם תכף אתן לך איזשהו טיפ מאוד מעניין, אפילו אעשה אותו תוך כדי השידור. אין ספק שנטוורקינג זה לא להחליף כרטיסי ביקור ולהיפגש פעם אחת. נטוורקינג זה לייצר מערכת יחסים. זה ללכת מערכת קשרים. אני שומר עם האנשים על המערכת הקשרים. תמיד שואלים אותי, איך אני עושה את זה? תראי, קודם כל יש לי טיפ שאני רוצה לתת, אני ברשותך גם, אני אראה אותו. אחד מהטיפים שאני נותן, אני נוהג לעשות את זה, ויש כאלה אולי שאפילו יחוו את זה הרגע. אני נכנס לוואטסאפ שלי, ואני מתחיל עכשיו...
אתה יורד למטה.
אני יורד למטה. עכשיו תראי, מה הטיפ פה? הטיפ הוא מאוד מאוד פשוט. אם אני יורד למטה והגעתי למישהו למטה, מה זה אומר?
שמזמן לא שמעת ממנו.
שהרבה זמן לא דיברתי איתו. אז הנה, אני עכשיו כמו מכונת רולטה, ואני אגיע למישהו, אני אפילו לא יודע למי אני אגיע, זה פשוט עשיתי הרבה ככה. ואז אני עוצר, ואני פשוט נכנס. ואני אומר, היי, מה שלומך? בסדר? מה שלומך?
מי שכתבו לו עכשיו שיגיב לנו.
מה חדש? והוא יענה לי. הוא יענה לי, הוא יגיד לי, דרך אגב, אנשים אומרים לי, איך זכרת אותי? אני איך בא, הרבה זמן לא דיברנו וכדומה וכדומה. אני בצורה הזאת, קודם כל זה טיפ קטן, כי אני עושה, זה טיפ אחד ממיני רבים. אני פשוט עושה את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד רוטינית.
יופי, עכשיו הבן אדם ענה לך. אני, למשל, כשאני אקבל הודעה כזאת, אני אגיד, אוקיי, מה הוא רוצה?
נכון, דרך אגב, יש אנשים, מה נזכרת בי? אבל אני אומר, לא נזכרתי.
לא, לא, מה נזכרת? עם עצמי אני אחשוב, מה הוא רוצה?
תראי, אז אני חייב...
כאילו, השאלה היא איך אתה ממשיך את השיחה.
אני חייב, הוא יגיד לי, הוא יענה לי.
יכתוב לך, הכל טוב.
הכל טוב, אני זה, אני אומר, אני זה, ואני אתחיל להעלי את זה. מה אני יכול לעזור לך? איזה דברים אפשר לשתף פעולה? מה קורה? זה נורא נורא תלוי לי מי אני שולח. את יודעת, אם אני אשלח לאלי נחום, שהוא בן דוד שלי, אז יהיה שיחה אחרת. אם אני אשלח לרונן גורביץ', שאני, מי שזוכרת אותו מערוץ הספורט, היום הוא, וזה הבחור ששלחתי לו דרך אגב, הוא היום בקריית אונו, אז הוא יענה לי את הדיאלוג שקיים. אבל בצורה הזאת, זה אחד מהטכניקות שאני שומר על קשר. אני משתדל, שוב פעם, זה גם מחולק לסוגים של אנשים, אני משתדל, יש לי פורומים מסוימים, או יש לי מפגשים רוטינים, אני משתדל כל הזמן להיות בקשר
עם כמה שיותר אנשים.
אחר. עם כמה שיותר אנשים, ואני אומר עוד פעם, אני חייב לציין שגם האנשים כבר היום מיתקתי את עצמי בצורה כזאת, שגם אנשים מגיעים אליי, אז זה קל לי יותר, אבל זה לא קשה למתג. אם אתה עוזר לאנשים ומזהים אותך כצומת שעוזרת לאנשים, אתה בסופו של דבר תצליח לייצר את הרשת הזאת. עכשיו, כל אחד יכול לייצר. את יודעת, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, אתה מנכ"ל של חברה, אתה מנהל 8,000 עובדים, הכל סבבה, הכל נפלא. זה לא קשור לכמות של העובדים, וזה לא קשור לפוזיציה שלי. אני אעשה את זה משנות ה-90 המוקדמות. אני קובע פגישות עם אנשים, אני מדבר עם אנשים, ופה צריכים 3 מיומנויות לפתח. א', לדעת לשאול את השאלות, ותמיד אני אשאל, כשאני אפגש, אז אני אשאל אותך, גם ברובד האישי, גם ברובד הזוגי, גם ברובד המשפחתי, וגם ברובד העסקי. יהיה מעניין אותי, דרך אגב, אני אשאל אותך, אני אשאל אותך לא בשביל לשאול את השאלה, את יודעת, יש את מיומנות הסמולטוק, זה תמיד מצחיק אותי, אני רואה אנשים באים, שואלים אותי 2-3 שאלות, לא מקשיבים לתשובות שלי, אבל כאילו הם הביאו עניין, לא. המיומנות השנייה שצריך לפתח, אחרי שצריך לדעת לשאול את השאלות, זה המיומנות של להקשיב. אני מקשיב, וברגע שאת עונה לי, אני מתחיל לייצר צרכים, אני מתחיל לראות דברים שאת צריכה. את צריכה פתאום עבודה לבן זוג שלך, את צריכה פתאום הבן שלך רוצה, מתייעץ לגבי משהו, אולי יש לו איזשהו סטארט-אפ והוא מחפש לגייס כסף, אחות שלך מחפשת בת זוג, ופתאום תגיד, אתה יודע זה, וכשאני מזהה את הצורך, אני עובר לשלב השלישי. קודם כל שאלתי, אחר כך הקשבתי, ועכשיו אני מנסה לעזור, כשאני מזהה את הצורך. אני יכול לעזור בזה שאני אחבר, אני אחבר את הבן שלך למשקיעים, אני אחבר את הבן זוג שלך לעבודה, אני אחבר את הבת זוג שלך לבת זוג. זה דרך אגב יותר קשה, יש לי סך הכל די מעט חתונות, ואני יודע 10 או 12 חתונות.
לוויות.
וחלק מהם כבר גרושים, אז אני אפילו לא בטוח.
אז, לא, אז זה לא
כן,
הכיוון.
אז זה לא הכיוון, אבל בדברים האחרים יש לי הרבה... ואני אומר עוד פעם, אז אחד, אני קודם כל אעשה חיבורים. זה מיומנות החיבור. אני כל הזמן אחשוב איך אני עוזר ואיך אני מחבר ואיך אני מייצר יותר קשר. והדבר השני, אני אמרתי, אני יכול לתת עצה מהתובנות שלי, ולפעמים גם אפילו בתוך העשייה שלי יש משהו שאני יכול לעזור. בסדר, זאת אומרת, בעלי רוצה... שהוא מאוד מוכשר, הייתי מאוד שמח לגייס אותו. בכלל, אנחנו מחפשים עובדים כל הזמן. אז כל מי שרוצה, יש לכם את הטלפון שלי.
הנה, הוא מחפש עובדים, מטריקס, שמע לי מקום כן. טוב. אני כן, כן אבל רוצה שנדבר על, על החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו עכשיו בתקופת קורונה. אנחנו לא נפגשים כל כך עם אנשים. כל אחד יושב בחדר בזום. איך אני יוצרת מפגשים כאלה כשכל אחד ספון בחדרו עם הזום?
קודם כל, אנחנו כבר קצת יצאנו מהזום, אבל דרך אגב, הזום זה פלטפורמה נפלאה. אני שוב פעם אתן לך טיפ. למשל, אני הרבה פעמים עולה לאיזשהו מפגש, שאני לא מכיר את האנשים, אבל זה מפגש שעניין אותי וגם עניין אותם. נגיד, יושבים 10 או 15 אנשים בזום. מה אני עושה? שימי לב לטיפ. אני קודם כל מסתכל על כל החברים ומצלם את השמות שלהם. אחרי שאני מצלם את השמות שלהם תוך כדי הזום, אני שולח להם לינקדין. ואומר להם, איי, אנחנו באותה הרצאה, זה מאוד מעניין, אני אשמח מאוד להכיר אותך, אני גם רואה את הפרופיל של הבן אדם, זה יכול להיות גם דרך הפייסבוק, זה יכול להיות גם לפעמים דרך הוואטסאפ. לפעמים אני מסוגל לגשת תוך כדי למארגן ולהגיד לו, תשמע, אני רואה שדוד וקנין פה, יש לך את הטלפון שתשלח לי, ואנשים שולחים. אני יכול כמובן גם דרך הצ'אט של הזום, שם זה יותר פאבליק, אני יכול גם ברמה הפרייבט. ואני אוסף אנשים, עכשיו אנשים שיושבים בזום, מה יש להם לעשות? הם שומעים הרצאה ונחמד להם פתאום, עוד מישהו יקשיב, כנראה שיש לנו משהו משותף, ואני כבר מתחיל לנהל איתם דיאלוג. אז קודם כל, עשיתי עסקים מהעולם הזה, ויצרתי הרבה מאוד חיבורים. אז זה רק טיפ קטן, לא לבזבז את הזמן בזום, רק להקשיב למרצה שההרצאה שלו היא מרתקת ומעניינת.
ברור, ברור, בגלל זה נכנסנו.
אלא אפשר לעשות גם נטוורקינג בדבר הזה. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד לך, שכשאני, כשב-2020, מרץ 2020, נכנסנו
לאירוע הזה של הקורונה.
לאירוע הזה של הקורונה, האירוע הבלתי נגמר הזה.
לגמרי.
אני בלי להתבייש, נכנסתי ללינקדין שלי, התחלתי לייצר קשרים עם אנשים. היה גם זמן, כי ישבנו בבית, אז היה מאוד מאוד זמן. אמנם לא התקרבתי להם פיזית, אבל התקרבתי להם דרך הלינקדין, ויצרתי עשרות פגישות של אנשים שאני לא מכיר דרך הלינקדין, ומזה נוצר זום, ומזה נוצרו עסקים, ונוצרו שיתופי פעולה, ואפילו נוצרו חברויות. זה נורא מצחיק, כי לפעמים אתה מייצר חברות, אתה כבר מדבר בצורה שוטפת עם הבן אדם, ואז אתה נפגש איתו ומסתבר לך שהוא 2 מטר. ואתה לא ראית את זה בזה, ואתה אפילו לא מזהה שזה הבן אדם. קרה לי. אבל אין, המרחק פה, הריחוק החברתי, בפלטפורמות הדיגיטליות שקיימות, אני לא אומר שהוא לא מקשה, אבל הוא לא בהכרח משהו שמונע. זה הכל עניין של להמשיך לעשות את אותו דבר. כשאני מדבר בזום עם בן אדם, ואני שואל אותו את השאלות, ואני מקשיב לתשובות, ואני מייצר לו מענה לכאבים שיש לו ברמת העשייה, בסופו של דבר, הבן אדם, אני מתחבר אליו. דרך אגב, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, וואלה, אני מת גם להיפגש איתך בקוס קפה, ואחרי זה, את יודעת, גם בעידן הקורונה, אני יושב היום, הרבה אני יושב בקפה לנדבר או בבית הקפה, זה שני הבתי קפה שקוראים
אליי. רק תגיד באיזה עיר, כי טלפון יש לנו את הבית קפה עכשיו.
לנדבר ברמת השרון, רשת מדהימה, ובית הקפה...
עשית להם גם פרסומת.
כן, בית הקפה אני יושב בהרצליה, יש גם ברמת אביב, סביון וצהלה, כי לפעמים אנשים בטעות מגיעים לאחרים. אני יושב, דרך אגב, בימי שישי אני כבר לא יושב בשום מקום כל היום שישי, כי אין להם, אמרו לי זיו, אנחנו צריכים...
די, אנחנו צריכים את השולחן, עזוב אותנו.
אנחנו צריכים את השולחן, מספיק הבאת לנו 2 לקוחות חדשים, בוא תעבור הלאה וזה בסדר. דרך אגב, אפרופו קוריוז, אם את רוצה לשמוע סיפור הזוי שהיה לי ביום שישי האחרון, ישבתי דווקא בבית קפה שלישי, קופי טו גו, בנווה אמירים, ולפתע ישבתי עם מישהו שאני בחור מדהים, דרך אגב, אלוף משנה בצבא שהשתחרר. ישבתי איתו קצת, דיברתי איתו, הוא כבר עבר תפקיד אחד, דיברנו על התפקידים הבאים, היה מאוד מאוד מעניין, ואז פתאום אני מרגיש שאני רוצה להשתעל, והעיניים שלי צורבות, ואמרתי, וואו,
אי אפשר להשתעל עכשיו.
מה אני עושה, אי אפשר להשתעל בקורונה, אני גם בלי המסכה, אבל לא יכול, בסוף כל הריאות שלי התפוצצו, קמתי מהמקום ויצאתי, ואז אני מסתובב, אני רואה את הבית קפה ריק. למה הבית קפה היה ריק? כי 3 דקות לפני כן נכנסה לבית קפה מישהי, שהיא מכחישת קורונה, והיא ניסתה להסיר את המסכה מאיזושהי בחורה, אישה מבוגרת, הבעל בית קפה יצא החוצה, היא התנפלה עליו, ואז הוא ריסס עליה גס פלפל.
אז בגלל זה אולי השתעלת.
ברור, השתעלתי. עכשיו גם ההוא ממולי התחיל להשתעל, ברחנו החוצה. אז יש גם חוויות נחמדות בימי שישי.
אז מעולה, אז יש לך בידור בימי שישי.
וזה גם מחבר אותנו קצת לסיפור הזה של לחפש עבודות לסגן אלוף, לאלוף משנה, לרב סרן.
רגע, לפני שאנחנו הולכים לשם, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את עידן רייכל לפני שיגמר לנו הזמן, גם צריך שיר.
כן, התוכנית היא 3 שעות, לא?
בדיוק, 3 שעות, על זה אנחנו בונים. עידן רייכל.
תאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
אז שמענו את עידן רייכל ואנחנו חוזרים לשידור ואנחנו עם זיו מנדל. זיו, רציתי
לשאול, השיר הזה דרך אגב מאוד מחובר למה שאנחנו מדברים עליו, אם תחשבי על זה.
איך?
לצאת החוצה, את הדברים.
נכון, גם. זה בגלל ממש זה בחרתי אותו, מה זאת אומרת? אני פשוט הרמתי לך לראות אם אתה מקשיב. רציתי לשאול אותך, התחלת לדבר איתי על, על פורשים וכולי, אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה על הנטוורקינג. פעם היו כרטיסי ביקור. זה עוד קיים בעולם האמיתי, או שזה...
קודם כל אני חייב לספר לך סיפור על כרטיסי ביקור. מספרים על בחור שהוא היה הולך לכנסים, היה לו את הכרטיסי ביקור שלו, וכשאתה בא לכנס אתה הרבה פעמים נפגש עם אנשים שאתה רוצה להכיר, ואנשים שרוצים להכיר אותך ואתה לא רוצה להכיר אותם.
אוקיי.
אז מה אתה עושה? כשבא אליך בחור שאתה רוצה להכיר, אתה לוקח את הכרטיס שלו ושם בצד שמאל של הכיס, בכיס השמאלי. כשבא אליך בן אדם שאתה לא רוצה לראות אותו אחר כך, אתה לוקח ואתה שם את הכרטיס שלו כיס ימני. ועכשיו שאתה נפגש עם עוד בן אדם שאתה לא רוצה להכיר, במקום לתת את הכרטיס שלך, אתה נותן את הכרטיס מהכיס הימני, ומחבר בין שני אנשים שאתה לא רוצה להכיר, ושהם יכירו אחד לשני. עכשיו ברצינות, אני חושב שהיום כרטיס ביקור זה כמעט לא קיים, אולי ברמה הפורמלית כשמגיעים משלחות, וגם היום כאלה לא מגיעות מחוץ לארץ, אז לפעמים נותנים כרטיס ביקור, לי כבר אין כרטיסי ביקור, בדרך כלל כשאני נפגש, אז אנחנו פשוט מחליפים טלפונים. אני מחליף טלפונים, מחייק את הטלפון כדי לוודא שהצד השני נתן לי את הטלפון הנכון, ושאני חייקתי לו נכון, ואז מיד אני שולח לו וואטסאפ, אלן, מה נשמע? זה זיו, אני אשמח מאוד זה. הנה האימייל שלי, תן לי את האימייל שלך, ומשם אני מתחיל להתגלגל. בכלל, דרך אגב, תקשורת של אימיילים היום היא פחות חזקה, תקשורת של וואטסאפים היא הרבה יותר חזקה, לכן אני תמיד מנסה להגיע לקונטקט למספר טלפון.
אוקיי.
גם בלינקדינג שאני מתחיל לדבר, או בפייסבוק, אני בסופו של דבר מנסה לעבור לשיחה וואטסאפית. היא הרבה יותר זמינה, היא הרבה יותר רלוונטית. וגם בגלל הסימן הכחול, אנחנו מנסים לענות יותר.
לא נעים לנו.
כן, לא נעים לנו.
אפרופו לא נעים, דיברת קודם על לשאול שאלות.
דרך אגב, רק עוד הערה אחת לגבי הוואטסאפ, כי זה באמת כלי חזק. אני גם עושה אפילו את העיקרויות דרך הוואטסאפ. כלומר, אם אני רוצה להפגיש אותך עם מישהו אחר, אני מקים קבוצת וואטסאפ. אני אומר, תכיר את זה, תכיר את זה.
ואז יוצא?
זה, לא, אני לא יוצא. אחד מהדברים שאני נוהג לעשות, אני נשאר. ואחרי שבוע אני עושה פולו-אפ, כי חשוב לי הקשר, לא סתם לייצר. זה לא שגר ושכח. בכלל, כל הנטוורקינג זה לא שגר ושכח. את אמרת את זה נכון. אם פעם אחת נפגשתי, זה לא נקרא. זה, כל החוכמה זה לייצר קשר. ואז אני שואל את השאלה, האם נפגשתם, האם דיברתם? העוצמה מהצד השני שלי אכפת על באמת אם נוצר הקשר ונוצר הוואליו וכדומה, גם נותנת לי נקודות וגם בסופו של דבר גורמת למצב שהרבה פעמים אנשים לא דיברו ובסוף הם כן מדברים.
אתה מזכיר להם.
אני מזכיר להם, אני עושה פולו-אפ, עד שאני ג'ס הזזיב, עד שממשתי.
שיעזוב אותנו.
תראי, בגדול, אם לא חיברתי באמת והם לא התחברו, אז לא עזר החיבור. כל החוכמה היא לעזור ולעשות החיבור. אני כמובן לא עושה את החיבור הזה בלי ששאלתי לפני כן בשני וואטסאפים, אם אני יכול לעשות בעצם את החיבור.
אז אני רוצה לחזור לשאלה שלי. אמרת לה שצריך לשאול שאלות, לשאול על הבעל, על הילדים, על האישה. אין בזה משהו מאוד כזה פולשני? אולי אני לא רוצה לספר לך על הילדים. אתה יודע מה? יכול להיות שאתה שואל על הבעל ואין בעל. יכול להיות שיש פה...
אז אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל על הילדים, בדרך כלל אנשים אין בעיה לדבר. אני גם אגיד לך יותר מזה. בדיוק כמו שעכשיו הזכרתי את הילדים, ואני לא יודע אם המצלמה ראתה חייכת. ברגע שאומרים ילדים וחייכים, אני כמעט לא ראיתי מצב שאנשים לא רוצים לדבר על הילדים, עוד פעם, אלא אם יש איזה מקרה אסון או משהו כזה, כמעט לא נתקלתי בזה. דרך אגב, אני לא אומר שלפעמים אנשים לא מסתכלים ולא מבינים. גם צריך להבין, לפעמים יש לי כאלה שאני נפגש איתם פעם ראשונה, ואחרי כמה דקות אומרים, אתה מתחקר אותי. אבל הרוב לא מבחינים בזה. הרוב מאוד נוח להם, הפוך, מאוד נוח להם לדבר. אני לא מההתחלה ישר שאני נפגש, אומר לך, מה בעלך עושה? מה הילדים עושים? לא. אני יודע להכניס את זה לתוך הפלואו של השיחה. תראי, כשהשיחה היא בזום, זה הכי קל, כי אתה שואל איפה אתה. אתה רואה את התמונות של הילדים האחרונית, או אתה רואה איזה משחק של ילדים, אז אתה שואל...
אם אין רקע.
כן, אם אין רקע, נכון. אני משתדל היום להוריד את הרקע שלי כשאני מדבר, ואז אני מצפה שגם הוא יוריד, אבל אני גם שואל אותו איפה הוא נמצא, איפה אני מדבר איתו. ואז הוא אומר לי בבית, ואז אני אומר איפה זה הבית, ומזה פתאום השיחה...
הולכת לפסים אישיים.
נורא ומתגלגלת. צריך לדעת, זה משהו שקצת צריך לעשות אותם. אנשים בסך הכל מאוד נעים להם לדבר על הסביבה שלהם. וגם אם אין בן זוג, או הרבה פעמים אני שואל מה האישה עושה, ואומר לי, זה מה הבן שלי עושה, וזה סבבה לחלוטין. אז אין בעיה, גם אנשים, הם משתפים את זה בסופו של דבר, עוד פעם, אם אתה עושה את זה בצורה נעימה ולא. עוד פעם, אני לא אומר שאין אנשים שבגלגלי המוח שלהם עובר להם
מה הוא רוצה
ואיזה אינטרס הוא מנסה לקדם, אבל אותי זה לא מעניין. זה בעיה שלהם. את יודעת, יש לי מקרים נורא, שניגשתי לאנשים, רציתי לפגש אתם, והם לא נפגשו איתי, ונפגשו איתי אחרי 5 או 10 שנים.
אוקיי.
וכשהם נפגשים, אומרים לי, עשיתי טעות שלא נפגשתי איתך, אז לא הבנתי מה אתה רוצה ממני. ואמרתי לו, אני לא רוצה ממך, אז לא רציתי, וגם אני לא רוצה כרגע. מה שאני בסך הכל רוצה זה להכיר אנשים, ולעזור לאנשים. זה מה שאני רוצה.
אוקיי. אז בוא נדבר על הפורשים.
בוא נדבר על הפורשים. קודם כל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב לגבי הפורשים. אני חושב ש... ואני אומר את זה באמת מעומק ליבי. אני חושב שאנשים היום בשוק התעסוקה, אם הם היו בצבא ונשארו מה שנקרא בקבע, זה אומר שהם תורמים למדינה. ואנחנו כולנו באמת מחויבים לעזור להם. זה לא משנה, הם עשו 4 שנים, או 5 שנים, או 10 שנים, או 15 שנים.
אוקיי.
ואני ממש מרגיש מחויב לעזור לאנשים שהיו בצבא, ואני לא אכנס כרגע לדיון אם זה בקרבי או לא בקרבי, כמובן שבקרבי יש בזה יותר קושי ויותר צורך ועזרה, ויש אולי גם פחות מיומנויות, וגם לא בקרבי, בכוח, מה שנקרא, התומך, בסופו של דבר הם תומכים ועשו והשקיעו וכדומה. אז אני קודם כל, כל פעם שאני נפגש עם בן אדם כזה, אני אומר קודם כל המון המון תודה על השנים שהיו.
אוקיי.
עכשיו בוא נדבר איך אנחנו יוצאים לשלב הבא בקריירה. כי השלב הבא בקריירה צריכים להיות לו כמה וכמה כללים.
אוקיי.
אני נפגש עם הרבה. אני אומר עוד פעם, בדרגים השונים, בדרגות שונות. דרך אגב, זה מדהים לראות שזה, לפעמים אין הבדל בין תת אלוף לבין...
זה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה משנה לך?
לא, קודם כל, לי זה ממש לא משנה. זה יכול, קודם כל, אני הייתי בצבא רסר. לא רצו שאני, לא הוציאו אותי.
לא חשבו שאתה מספיק טוב.
כן. הייתי, דרך אגב, למען הדיוק, שחתמתי 4 שנים, הייתי רסם אפילו. זה רסר,
רב סמל מתקדם, כן.
זה תמיד מצחיק
אותי. היית נגד.
כן, הייתי נגד, זה נורא מצחיק, יש תמיד דעות הקדומות, כי ממש חצי שנה לפני שהשתחררתי, הצבא שלח לי מכתב, אם אני רוצה להשלים את בחינות הבגרות שלי, כמעט סיימתי את התואר, אבל כנראה שזה יצא בתפוצה עם דעות קדומות, שלדעתי היום לא היה נשלח בצורה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא משנה. זה לא משנה, כל אחד יש את העשייה שלו, ואת מה שהוא עשה, ואת מה שהוא תרם. אבל כשאני נפגש עם אנשים כאלה, אני נותן כמה כללים, שבשותך אני הייתי רוצה להגיד אותם. קודם כל, השלב הראשון שצריך להבין, שהשלב הבא בקריירה זה פרויקט. וזה פרויקט שצריך להשקיע בו זמן, צריך להשקיע בו משאבים, צריך להשקיע בו הרבה מאוד חשיבה. הוא לא פרויקט פשוט.
כאילו מה, חיפוש העבודה?
החיפוש, זה לא רק חיפוש העבודה, זה התוויה של קודם כל מסלול הקריירה שלך הלאה. כי אתה לא רק מחפש את המקום הבא לעבוד בו, אלא אתה מחפש בעצם את המקום הבא שאתה יכול לצמוח בו, או את המקום הבא שמתוכו אתה יכול להגיע למקום הבא אחריו והבא אחריו. אנחנו היום בשוק תעסוקה שאתה לא, את יודעת, הנגד או הרב סרן או הסגן אלוף שיצא, הוא עשה הרבה מאוד שנים בצבא, אבל זה לא אומר בהכרח שגם התפקיד הבא שלו צריך להיות 10-15 שנים. יכול להיות שכן. יכול להיות שאם הוא ימצא בית טוב שהוא יכול לצמוח בו ולגדול בו, זה סבבה.
אוקיי.
אני יכול להגיד שבמטריקס יש לנו גם בחטיבה הביטחונית וגם בחטיבות אחרות הרבה יוצאי צבא. ועוד פעם, אני מדגיש, לא רק האנשים הטכנולוגיים.
תתקרב, אתה אומר דברים חשובים.
לא רק האנשים הטכנולוגיים. אני רוצה להדגיש, כי ברור שגם האנשים הטכנולוגיים, אנחנו רודפים אחריהם ואנחנו רוצים אותם. בכל הסוגים של העשייה שהתחילו אצלנו, ישר אחרי הצבא, אחרי הרבה שנים של הצבא, ונשארים הרבה מאוד שנים. זה בסדר. אני רק אומר שכשאתה מתכנן את המסלול קריירה שלך, החיפוש הוא לא רק מציאת העבודה בשלב הראשון, שזה כמובן שלב הכרחי, אלא בעצם לבנות את מסלול הקריירה שלך. לאן אתה רוצה ללכת? לפעמים בהחלט יכול להיות מצב שאתה בוחר טארגט מסוים, אתה הולך לסוג עבודה מסוים, שאתה אומר, זה עושה לי את הקפיצה, אני אסביר למה אני מתכוון. למשל, הרבה יוצאי צבא, יש להם רתיעה להמשיך ולעסוק אחרי הצבא בנושאים שקשורים לצבא. אני עכשיו לא מדבר על conflict of interest, ללכת לספק ולעזור לו איפה שעבדתי לפני כן. לא. אומרים, אני לא רוצה לעסוק בתחום הביטחוני, כבר מספיק לי התחום הביטחוני. מצד שני, זה נקודת החוזק שלך. אז לפעמים כדאי להתחיל קודם כל ללכת לחברה אזרחית שעוסקת בתחום הביטחוני, ואחר כך ללכת לחברה אזרחית שלא עוסקת בתחום הביטחוני, ולא ישר לעשות את הקפיצה מהתחום הביטחוני לחברה אזרחית שמתעסקת בעולם אחר לגמרי.
Okay.
לכן אני אומר עוד פעם, אתה לפעמים צריך להסתכל על כל המסלול קריירה שלך, לאן אתה בעצם רוצה להגיע ומה אתה רוצה לעשות. אתה כמובן גם צריך לקבל החלטה. אתה רוצה להיות יועץ, אתה רוצה להיות שכיר, אתה רוצה להיות יזם, אתה רוצה להיות עצמאי. כל אחד מהדברים האלה כמובן זה משהו שאתה צריך ללבן אותו עם עצמך, אבל בגדול המסר הראשון קודם כל שזה פרויקט,
okay.
וזה פרויקט שאתה קודם כל מתחיל אותו בהגדרת החזון שלך. איפה אתה רוצה להיות עוד 3 חודשים, איפה אתה רוצה להיות עוד שנה, איפה אתה רוצה להיות עוד 3 ועוד 10 שנים.
תוכנית עבודה.
ולבנות לעצמך בדיוק, לבנות לך איזושהי תוכנית עבודה, שדרך אגב, במציאות של היום יכולה להשתנות. התוכנית עבודה היא לא במטרה, זה מה שאני עושה ואני לא זז, אבל זה מגדיר לך איזשהו מפת דרכים, שאתה כמובן יכול לשנות אותה בדרך. ואז אתה צריך להבין שאתה הולך לפרויקט, ופרויקט שלוקח זמן, והפרמטר הכי חשוב בפרויקט הזה זה המושג שנקרא אנרגיה. תראי, כשאתה פורש, אתה היית הרבה שנים בצבא, כנראה הצלחת בצבא אם לא נפרדו ממך, ועשית דברים מוצלחים וכדומה, ואז אתה יוצא החוצה, ובחוץ אין מה לעשות. לפעמים יכול להיות לך מזל וישר מצאת עבודה, ויכול להיות לך מצב גם שלא מצאת ישר עבודה. הדבר הכי גרוע זה להיכנס לאיזשהו דיכאון. או להוריד את האנרגיה. אנחנו בנויים על אנרגיה. כדי למצוא עבודה, אתה צריך להיות באנרגיה גבוהה כל הזמן. וזה מאוד מאוד חשוב כל הזמן להיות באנרגיה הזאת. אני גם אפילו אומר, נתתי את המספר טלפון שלי, כל מי שמחגיש שהוא ירד לו האנרגיה, שירים לי טלפון, אני אחזיר לו את האנרגיה. זה תהליך שאתה צריך לעשות אותו בצורה שיטתית, הוא לוקח זמן, אתה צריך לבחור את המקום הנכון לך, ולא לקפוץ ישר למקום הראשון שרצה אותך אחרי איזושהי תקופה שלא עשית, ואני לא אומר שצריך להיות מפונק או משהו כזה. אתה צריך רק למצוא מקום שאתה לא רק מתחיל בו, אלא אתה מתחיל בו ואתה לפחות עושה את 2-3 שנים, כדי לעבור אולי לתפקיד הבא, או כדי להמשיך לצמוח באותו ארגון. אבל הנושא של האנרגיה הוא נושא נורא נורא חשוב.
בוא תגיד לי רגע, מפורשים רבים שאתה רואה, מה הטעות הנפוצה ביותר, או מה הכשל הגדול ביותר של פורשים שמגיעים אליך?
תראי, אני לא יודע אם זה הטעות הגדולה ביותר, אבל צריך להבין ש... ואני אגיד את זה, אנחנו פה בשידור פאבליק, אבל אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. זה שהיית בצבא, נותן קרדיט במקומות מסוימים, במקומות מסוימים הוא אפילו מינוס. אתה צריך להיות מודע לו.
אז זהו, אז בוא נדבר על זה, כי זה נקודה חשובה.
וזה שתרמת למדינה זה סבבה, וזה שניהלת המון אנשים זה בסדר, כי לפעמים מגיעים לי כאלה, דרך, זה לא חייב להיות כאלה שניהלו הרבה אנשים, אני נניח שזה מישהו שניהל הרבה אנשים, ואז אתה אומר, אני ניהלתי אנשים, מה ההבדל בין לנהל בקרב לבין לנהל איזושהי יחידה עסקית וכדומה? אז קודם כל, אני לא יודע אם יש הבדל, אבל בעיני המעסיקים יש הבדל.
אוקיי.
והמעסיקים גם בסופו של דבר בודקים אלטרנטיבות, אתה לא לבד כאילו. ולכן אתה צריך להבין שאתה צריך לייצר ערך, אתה צריך להיות מאוד עם ביטחון, אבל גם צנוע בהגדרה שלך. יש מקומות שנותנים צ'אנסים, יש מקומות שפחות נותנים צ'אנסים. דרך אגב, אין ספק שאם אתה מגיע למקום שבו יש יוצאי צבא, ואפילו יוצאים מהיחידה שלך, זה יותר קל, ולכן בהחלט זה מקום שאתה יכול ללכת ולחפש אותו. מצד שני, אני אומר עוד פעם, צריך להבין שזה לא מובן מאליו, בסדר?
מה לא מובן מאליו?
לא מובן, שיצאת וישר, אם אתה ניהלת 1,000 איש, אז אתה יכול לנהל חטיבה של 1,000 איש, בסדר?
וגם אל תגיד את זה, כי זה כנראה נשמע קצת פחות
צנוע. כן, זה נשמע גם לפעמים שחצני, זה נשמע גם לפעמים בעייתי, גם צריך לזכור מי יושב מולך. יכול להיות שיושב מולך הרבת או הסמל, והרפרנס הזה הוא לא בהכרח רפרנס שצריך לנפנף בו בצורה בוטה. צריך להעביר את הערך של מה שעשית ואיזה דברים עשית וברמת היכולות. וגם להיות מודע לזה שאתה תצטרך אולי אפילו לפעמים לרדת דרג אחד למטה כדי לרכוש את המיומנויות שלא רכשת בצבא. שזה מיומנויות כלכליות, זה מיומנויות של מכירה וכו' וכו'. אני לא חושב שבצבא, גם בצבא שזה היררכי, אתה נותן פקודה והחיילים עושים. אני חושב שאנחנו כבר לא בצבא הזה. לכן אם אתה מנהל יחידה, ואתה מנהל מערך, אז מן הסתם אתה גם צריך להראות מנהיגות, ואם הגעת בדרגה יותר גבוהה, יש לך את היכולת הוורבלית, את היכולת של העקוב אחריי וכו' וכו'. אבל יש הרבה דברים אחרים שהם שונים באזרחות, ולכן אתה צריך להיות מודע להם. אז זה משהו שצריך להיזהר. וטעות נוספת היא לא להפסיק. כל הזמן לעשות פגישות ופגישות ופגישות. דרך אגב, עוד טיפ שאני רוצה לתת פה, וזה שמעתי ממרצה מדהים, אחד מהמרצים הכי מדהימים שאני מכיר, גם הרצה בטד, גיל צורף, שהוא היה במייקרוסופט, זה ידוע, והוא פעם אמר משפט מאוד מאוד חכם, במחקרים מוכיחים שבנטוורקינג, בסוף אתה מוצא עבודה לא על ידי זה שאתה נפגש רק עם האנשים שאתה מכיר, אלא דווקא שאתה נפגש עם האנשים שאתה לא מכיר, עם אלה שנראים לך שהם לא רלוונטיים. לא כי אצלהם אתה מוצא את העבודה או את השלב הבא, אלא כי הם מביאים אותך לנטוורק שלהם, שהוא בדרך כלל נטוורק שלא היית בו, ולכן הוא הרבה פעמים מביא אותך לאוקיינוסים כחולים, לעוד מקומות שבהם אתה יכול למצוא בעצם את האנשים. לכן, כן, לעשות את הפגישות ולעשות הרבה פגישות, כדי באמת לייצר הרבה הזדמנויות.
מעולה. יצחק קלפטר, ציל מכוון. תכף אנחנו מתכנסים לסיום.
Thank you.
אז אנחנו קצת נוריד את יצחק קלפטר.
אבל עוד פעם, בחרת שיר, כי אנחנו מדברים על צליל מכוון, ואני חושב שאחד מהדברים בחיפוש עבודה זה לכוון את הצליל המכוון, זה לתכנן את מה שאנחנו בעצם עושים כדי...
כדי ללכת למקומות הנכונים.
בדיוק, כדי ללכת למקומות הנכונים.
אז היינו בחיפוש עבודה של פורשי צהל, ודיברנו על זה ככה בהפסקה המוזיקלית, שלפעמים זה מתיש, ואומרים לך תמיד בכל הימי עיון האלה, תעשו קפה עם זה ועם ההוא וכו', ולפעמים התחושה היא שאני מקבלת הרעלת קפה, אבל עבודה אני לא אמצא מזה.
תראי, זה כמו בעולם העסקי, שאתה עושה קמפיין, או שאתה עושה הרבה, מייצר הרבה שיחות טלפון, ובסופו של דבר יש פעם אחת או פעמיים שזכית. מצד שני, את צריכה לזכור שאת מחפשת מקום עבודה אחד, לא מחפשת הרבה. אז את הולכת נכון. להרבה אנשים, את הולכת להרבה אנשים, ובסופו של דבר את מוצאת את המקום עבודה היחידי. אבל אני רוצה פה להגיד משהו שחשוב לי להדגיש. אותן פגישות קפה, הם okay. לא רק למציאת העבודה. הנטווקינג הוא לא רק למציאת העבודה. כל החוכמה בפגישות קפה האלה שאתה ממשיך לשמור את הפולו-אפ, ובמקום העבודה החדש שלך אתה ממשיך לשמור קשר עם הכוסות קפה האלה, גם כי זה יכול לעזור לך לעסקים, ואתה יכול לעשות חיבורים, ופתאום כשאתה מצאת העבודה אתה אפילו יכול לעזור ולייצר ערך יותר גדול, וגם כי, כמו שאמרתי, אתה לא מחפש את המקום העבודה הבא שלך וזהו זה. אתה, עוד פעם, זה לא, אני מדבר עוד פעם לפרושי צהל, זה לא שני תפקידים בחיים, צבא ועוד תפקיד. סביר להניח שיש עוד תפקידים. אז הפעם אל תעשה את הטעות שעשית בצבא. תמשיך לשמור על קשר. תמשיך לייצר את האינטראקציה כדי שבסופו של דבר תוכל לעשות בעצם את הקפיצות הבאות שלך גם. כי אנחנו היום בעידן שעושים קפיצות הבאות, או בתוך הארגון שלך או מחוץ לארגון שלך. ולכן אלף כוסות קפה האלה הן לא מיותרות.
זה לא לחינם, אתה אומר.
לא, אתה מכיר את האנשים, אתה עושה, דרך אגב, אני ממליץ בלי סוכרזית ובלי חלב, כי זה שני דברים שפחות, הנטורופתית שלי פחות ממליצה לקחת אותם, אז זה קפה אמריקנו, אני שותה קר.
הבנתי.
כדי שלא תהיה הרעלה, שלא תהיה הרעלה. ודרך אגב, אפשר חלק מהכוסות קפה לעשות גם בזום. אני חייב להגיד שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני רוצה להיפגש איתך, ומתקשים לקפה וזה בסדר. אני אומר לך עוד פעם, האימפקט לפעמים בזום הוא יותר קל. למה? כי בזום הרבה יותר קל להיפגש עם בן אדם, וכשאתה רוצה לעשות איתו קפה, לפעמים זה לוקח
זמן,
או שהוא פשוט לא נפגש איתך בסוף.
הבנתי.
אז לכן אני אומר עוד פעם, גם זום זה משהו שיכול להיות,
יכול להיות טוב.
רלוונטי, כן.
דיברת על מפגשים ועל נטוורקינג בהקשר של חיפוש עבודה, אבל הזכרת בהתחלה שזה גם כלי ניהולי. כבר מצאתי את העבודה ואני מנהל. עכשיו, אני המנהל, אני הבוס, עובדים אצלי. למה אני צריכה להתנחמד לאנשים?
אני אענה על זה בשתי תשובות. קודם כל, היום הארגונים נותנים למנהלים הרבה אחריות ומעט סמכות. כלומר, כמעט כל פעילות שאני מנהל,
okay.
אני תלוי גם בעובדים שהם לא כפופים אליי. אני תלוי בלקוחות שלי ובעובדים שלהם, אני תלוי בכפיפים של מקבילים אליי, ואני תלוי בספקים חיצוניים וכדומה. כלומר, היום אין לך סמכות מלאה. אנחנו לא במבנה היררכי, שכשיש לך פרויקט, כל המשאבים נמצאים תחתיך. אתה בדרך כלל מושך משאבים ממקומות אחרים שהם לאו דווקא תחתיך. הכלי היחידי שמאפשר לאנשים שהם לא כפופים אליי, שאני לא קובע את המשכורת שלהם, ואני גם לא קובע מתי הם יצאו לחופש, זה הנטווקינג, זה אותו מעגל ההשפעה. לכן מאוד 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 חשוב לייצר מעגלי השפעה כדי שתוכל להניע את הסביבה. אתה מנהל חטיבה, אתה רוצה שה-CFO יהיה בעדך, אתה צריך לעשות נטווקינג עם ה-CFO. אתה מנהל חטיבה שהסמנכ"ל מחירות הוא לא תחתיך, והמנהלי מחירות מוכרים את המוצרים שלך, ובסופו של דבר קובעים את ה-P&L ואת ההכנסה שלך, אז כדאי שיהיה לך נטווקינג טוב עם המנהלי מחירות ועם הסמנכ"לי מחירות.
אני רוצה לשאול אותך.
לכן, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא, עם כל הכבוד לזה שהם תחתיי, אנחנו היום בשוק של עובדים, לא שוק של מעבידים, וגם בטח לא בשוק של עבדים, ולכן אם אני רוצה להניע אנשים, אני צריך שיהיה לי עליהם מעגלי השפעה ושיהיה להם יכולת הפעלה. צריך להבין שיכול להיות עובד מתחתיי שייתן 50% תפוקה, ייתן 100% תפוקה וייתן 150% תפוקה. וזה נורא נורא תלוי בכמה אני מנהיג מולו את מעגלי ההשפעה שלי.
אוקיי, הבנתי. אני כן רוצה לשאול אותך, גם אפרופו הנושא הזה של מעגלי השפעה, וגם על זה דיברנו בהפסקה, לפעמים נראה שהאנשים שהכי קרובים לי, הם אלה שיעזרו לי, אז למה לי ללכת ולחפש מעגלים? אני מכירה עכשיו מאות אנשי צבא. אז אני אנסה לפנות לאותם אנשים שאני מכירה אותם, והם חייבים לי כי שירתנו. למה ללכת לקשרים רחוקים?
אז זה, זה, זה נשמע הפוך מהמחשבה, מההיגיון, אבל זה מאוד הגיוני.
אוקיי.
מה שנקרא לא רציונלי ולא במקרה.
אוקיי.
אני אקח את שם הספר הידוע של פרופסור דן אריאלי. אז זה מאוד פשוט. כשאת ניגשת לאנשים שהם בסביבה שלך, סביר להניח שהם מכירים בדיוק את אותם אנשים שאת מכירה, ולכן הם לא יביאו אותך לאותם אוקיינוסים כחולים, לאותם מקומות שרלוונטיים. יש סיכוי גם שהם מתחרים איתך אפילו על אותם משרות.
Okay.
לעומת זאת, אם את מגיעה לאנשים שאת לא מכירה, סביר להניח שהם מסתובבים באזורים שאת לא מכירה, ולכן הם יביאו אותך בעצם לאותם אוקיינוסים כחולים, לאותם קשרים חדשים. ואת בעצם מחפשת את הקשרים החדשים, כי את בעצם רוצה קריירה חדשה, ואת רוצה לצאת מהמעגלים המקומיים שלך. עוד פעם, אני לא אומר לא להיפגש גם עם אנשים שאת מכירה, חוץ מזה שאנשים שאת מכירה את רוצה להיפגש, כי נחמד, את מכירה אותם, ואנחנו לא הכל עושים רק, לא כל פגישה היא רק מה שנקרא למטרות עבודה, אבל את רוצה להגיע למקומות חדשים, להזדמנויות חדשות, את חייבת ללכת דווקא לצאת מפינת הנוחות שלך, וללכת לאנשים שאת פחות מסתובבת איתם. את יודעת, אני הרבה פעמים אומר אחד מהדברים, אנחנו הרבה פעמים, אני הייתי משחק הרבה מאוד שנים בימי שישי כדורגל, ואחר כך בימי שבת. זה מדהים לראות שאתה משחק עם 15 חבר'ה, שכל פעם, את יודעת, זה לא, משהו, זה לא אנשים שהגיעו מאותו מקום, כל פעם מישהו מביא מישהו אחר, ואז אתה מגלה בצורה מפתיעה, שאתה משחק כל יום שישי, אתה לא יודע כלום עליהם, ודווקא שם אתה יכול לעשות את חיפוש העבודה הכי טוב, כי אלה אנשים שמגיעים ממעגלים אחרים ומרחיבים לך את המעגלים.
אבל מה אני עושה? באתי לשחק כדורגל, אז מה אני אומרת לו? תשמע, משה, תגיד, איפה אתה עובד? אולי אני יכול...
תראי, אני חייב להגיד שאני לא שחקן כדורגל טוב, כמו שאמרתי מקודם, אז אני הרבה יושב בצד.
אוקיי.
אז זה מצוין לשבת בצד, כי אתה יושב עם עוד כמה בצד, אנחנו משתעממים. ואז אנחנו מקשקשים, אומרים לו, אתה יודע, אני לא מכיר אותך, האמת, מה אתה עושה? מה אשתך עושה? ואני עושה את אותו small talk, ואז מזה אני אומר לו, וואלה, אתה יודע, אני בדיוק משתחרר מהצבא, אני מחפש על באמת קשר למפעלים, אתה עובד בפורטיסימו, דרך אגב זה לא רחוק מפה, בקרן private equity, אתה יכול להכיר לי את יובל כהן, נגיד זה שם ששם, הוא אומר לי, כן, אני עובד איתו וזה, בוא תכיר אותי, אני הייתי שמח מאוד להיות מנהל של איזושהי חברה, או... וכולי וכולי. זאת אומרת, אתה מדבר עם אנשים ואתה יכול לייצר את האינטראקציה. עכשיו, זה אנשים שאוהבים אותך. הם אף פעם לא בוחרים אותי בקבוצה שלהם, וזה סיפור אחר, אבל הם בסך הכל אוהבים אותך, והם מוכנים לעזור. גם זה, אתה יודעת, זה יום שישי אחרי הצהריים, זה כזה באווירה טובה, יש לי את הטלפון שלהם, אני יכול אחר כך לעשות את הפולו, והם יעשו את הקשר. אז זה אפשרי. זה בדיוק להגיע לאנשים האחרים שאתה לא מכיר. תשמעי, אני... היום הילדים שלי כבר גדולים, אבל אני ב, 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 אני הייתי קודם כל הולך לכל אספות ההורים. גם okay. כי הילדים שלי מעניינים אותי, וגם כי באספת הורים אתה מכיר בצורה הכי טובה. אני בגן חנה,
okay.
גן חנה ברמת השרון, אני הכרתי המון אנשים מדהימים, שהם הורים של ילדים, שסביר להם שאם לא הייתי הולך לאספת הורים, ואחר כך לוקח את הוואטסאפ, ואחר כך קובע את הפגישות, ואחר כך מייצר גם אירועי כיתה, של היכרויות ונטוורקינג, לא הייתי עושה הרבה מאוד עסקים שעשיתי, אפילו, את יודעת, לפני 3 ימים נפגשתי עם חבר שלי, שתי חברים שלי, שהם הכירו, הם שני מורים, אמרו לי, אם אתה לא היית מכריח אותנו, שיצאנו מהאספה של חנה, אני זוכר אפילו איפה זה היה, ממש על הברזלים, ואמרתי, חבר, אתם חייבים להכיר אחד את השני, אתה עושה ככה, הם לא עושים עסקים ביחד, והם עשו הרבה מאוד עסקים ביחד, מאז הם חברים טובים.
הבנתי. אתה לפחות גוזר על זה משהו, קופון?
אני לא גוזר שום דבר. דרך אגב, רק אני אספר לך עוד איזשהו שתי סיפורים, אפרופו לצאת מהגבולות.
קרב אליך אתה.
את מכירה את זה שיום אחד אשתך באה אליך ואומרת לך, פגשתי את מורן בסופר, לא ראיתי אותה כיתה ג', אתה אומר לה, טוב, למה
זה רלוונטי?
למה זה רלוונטי? היא אומרת, אל תשאל, מורן מתחתנת שבוע הבא, והזמין אותנו לחתונה, ואני חייבת ללכת אליה. זאת אומרת, היא ראתה אותה, היא אמרה לה, ואז אנחנו הולכים לחתונה, ובחתונה אנחנו יושבים במקרה כזה, בשולחן שנקרא שולחן שונות. שולחן שונות זה שולחן שזמין את כל אלה שבטעות הזמינו ובטעות גם באו. עכשיו, מה את עשי בשולחן שונות? את תשבי, תוכלי עם הבן זוג שלך או הבת זוג שלך בשקט, ותדברי, איך לא היינו צריכים לבוא, אני בכלל...
כמה
לא
שילמנו. אותה,
כמה שילמנו,
איזה
לא
טעות.
זה. אני לעומת זאת אומר, חבר'ה, אנחנו לא מכירים פה אחד את השני, יאללה, בוא נעשה סיבוב, כל אחד שיספר מה הוא עושה, אם יש לו משהו שהוא צריך, בוא נעביר את הערב בכיף. וככה פיצחתי והרחבתי את מעגל ההיכרויות שלי. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שבשלב מסוים אמרתי, בוא נלך סתם לחתונות, זה שווה את הכסף, זה אירוע, זה יש אוכל ויש זה.
תקשיבו, חבר'ה, יש פה סטארט-אפ, תלכו לחתונות סתם.
כן, אז זה בדיוק ככה, אני בסופר שאני עומד, ואני עומד בתור, אני היום לא הולך לקופות, כי בקופות אין עדיין תורים, אני מאוד נהנה לעמוד בסופר בתור, ואז לדבר עם זה שלפניי או זה שאחריי, זה גם יש ישר כיתור, וואלה, יש פה תור.
אבל איך אתה מגיע מהכיתור?
מהכיתור, יש תמיד את השאלה שאני שואל, מה אתה עושה בחיים שלך? אנשים בהתחלה לא מבינים, שואלים אותי, מה זאת אומרת, מה אני עושה בחיים? יש גם כאלה שעונים לי בצורה עוקצנית, אבל בדרך כלל בסוף הם מתיישרים, הם לא יודעים דרך אגב מי אני, זאת אומרת, אני אנונימי לחלוטין, אבל אז אני אומר, וואלה, מאוד מעניין, אני אשמח להכיר אותך וזה וזה, ואני לוקח את הטלפון. עוד דוגמה ליציאה מזה, שאני בא, שהקמפים את ישבת בבית קפה, וראית פתאום חבר שלך שיושב עם מישהו שאת לא מכירה. איך את מתנהגת ואיך אני מתנהגת? תקפיצי, תגיד, אלן, מה נשמע, לא ראיתי אותך הרבה זמן, ותתעלמי מזה שישב איתו. כי את לא מכירה אותו, ואת לא תצאי מפינת הנוחות. אני לעומת זאת, אגש אל החבר שלי, אילו, לא ראיתי אותך כבר שבועיים, איזה נחמד, עם מי אתה יושב, והאמת, בזה הרגע, החבר שלי לא מעניין. כי את החבר שלי, יש לי את הוואטסאפ שלו, יש לי את הטלפון, אני ישר מחפש את הקונטקט עם הבן אדם החדש. הבן אדם החדש שאני יכול בעצם ליישר קשר, דרך אגב, יכול להיות שאני אפגש איתו ויכול להיות שלא, אבל אני מייצר את הקשר. את יודעת, כדי לזכות בלוטו, כלומר, למצוא עבודה, או לזכות בלוטו, כדי לעשות עסקים עם אחרים, צריך קודם כל להכיר. אז אני קודם כל מנסה להכיר, ואחר כך אני מייצר כמובן את הריליישן ואת הנתינה, ובעצם עושה את כל מה שצריך לעשות.
מדהים. תם לנו הזמן.
אבל את יכולה, את יודעת, אני תמיד אומר שאני לא מדבר הרבה. נכון, דיברתי ממש מעט.
מעט.
אבל את יכולה להזמין אותי עוד? לא תוכניות. אני מוכן גם ב-2022 להגיע לתוכניות.
מעולה. אז הנה, סגרנו. רק תכף נפתח יומנים. זיו מנדל, תודה רבה. אנחנו מסכמים כאן את 2021. אנחנו ניפגש כמובן ביום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00, כי אני חייל, תוכנית חדשה, נושא חדש, ב-2022 גם זיו יגיע שוב. ותשמרו על עצמכם כדי שגם באמת ניפגש בשנה הבאה. ויתר בנאי, לילה כיום יאיר, יום מוצלח.
שוב אני נלחם, מגנט מושך למטה. זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד. הפעם אני לא לבד. איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב. בין הבור למים. לפחות יש פה קרב, לפחות יש מים. פעם היה רק בור. את המים, זיכרונות צפים, נעימים לשרוף הכל.